מה שלומכם? אנחנו חוזרים לסוגיה של החסידות בדור הגאולה. הייתי שמח היום לעשות סיום על הסוגיה הזאת ולחזור לעזרת השם ללימוד הרגיל שלנו ובעל שם טוב, אולי אפילו כבר להתחיל חב"ד. נחזור בשתי מילים, לא נאריך בחזרה כי כבר שבועיים אנחנו עסוקים באותו עניין. דברנו בתוך המאמר, מאמר דרך התחייה בתחילת מאמרי הראייה, על שתי התנועות שכל הזמן היהדות נעה, על הציר המשותף שבין הצד הלימודי וההזרמה הרוחנית. הצד ההזרמתי קראנו לזה בעקבות המאמר, שכל הזמן עם ישראל נע על הציר המשותף הזה שבין לימוד לבין הזרמה. ובנביאים היה צד מאוד חזק של חוויה והזרמה, ובמפגש איתם מתעורר משהו חי בתוך הלבבות. אבל יחד עם זה היה הצד הלימודי חסר שם. ובימי הגלות הצד החווייתי, העוצמתי, הזרמתי, ירד מהמפגש עם התורה, ויותר עלה הצד הלימודי. יש לזה את היתרונות ויש לזה גם את החסרונות של זה. והרב הולך לאורך הגלות ומתאר תופעות שקרו לנו בימי הגלות, עם התופעה שהייתה בימי בית שני בסופם של תחילת הנצרות, עם זה התנועות של משיחי השקר במהלך ההיסטוריה, בעיקר השבתאות, שאומר הרב זה תופעות שבאו לתוך וקום של צורך נפשי של עם ישראל, צורך נקרא לצורך רוחני של עם ישראל במפגש חי וחווייתי עם תלמידי חכמים, עם הזרמה תורנית שבמפגש עם התורה יהיה משהו שזורם מהרב אל התלמיד, ובמפגש יהיה משהו חי. וכשהדברים הלכו והצטמצמו ליותר מדי לימוד ואותיות וסברות ומילים, אז עם ישראל הרגיש שזה וקום, שבתוך החלל הזה נכנסו כל מיני דמויות מפוקפקות וניסו למלות את זה בצורה בוסרית ולא טובה, כמו השבתאות או לפני כן כמו הנצרות. והרב גם מראה איך בתוך הקדושה תלמידי החכמים שמו לב לצורך הזה וניסו לתת לזה את ההתבטאויות בתוך הקדושה. אם זה הדרשה של רבי עקיבא שלמדנו פעם שעברה, שדרש רבי עקיבא דרשה מאוד מאוד נועזת, את השם אלוהיך תירא, את לרבות תלמידי חכמים, שיש מצווה תירא מתלמיד חכם. כלומר זו מצווה שהיא באה לכוון אותך אל המפגש עם הרוח של תלמיד חכם, לא רק עם הידע שלו. אתה לא עומד בעירה אל מול ספר, אתה עומד בעירה אל מול מפגש חי עם פלא, עם אינסוף. וכשאתה פוגש תמיד חכם, מחמם אותך רבי עקיבא, תפגוש את הצד שהוא צינור לאיזה זרימה אלוקית לתוך העולם, ותרגיש את העירה ממנו. נימן פעם שעברה בעריכות על המורכבות של האמירה הזאת, כי כשאתה ירא מתמיד חכם, אתה עלול גם לירה ממנו, ולהפוך אותו לאיזה דמות אלוקית בפני עצמה, וזו סכנה שזה יגלוש מאוד בצורה קלה לתופעות שפגשנו בנצרות חס וחלילה. ועוד רגע כשנקץ עולם החסידות נראה את המורכבות של זה שדיברנו עליה פעם שעברה. אז אני חוזר לקרוא פסקה שכבר קראנו את חלקה, הלכו דורות רבים, ונמשיך הלאה. יש לכם את הדפים? הלכו דורות רבים, יש לכם, זה ממש באמצע לקראת השליש התחתון של העמוד. הלכו דורות רבים, והתוקף הנפשי עזר את החי ללימודים. אישיות מיוחדת הובלטה בצדיקים עליונים וחכמי קודש, ויתרה את הצד הלימודי המעשי שלהם. הצרות הרבות, דלדולי החיים, השכיחו לפעמים את ההרגשה של ההזרמה הנפשית, ונשאר החלק הלימודי יבש ובודד. אז נתגלו מיד קראים. בעלי אישיות בלתי מזוקקה, כן, בתקופת הגלות היו לפני מצבים שבגלל הקשיים שהיו בחיים, לא אפשרו למפגש עם התורה להיות מפגש חי. תלמידי החכמים פחות יכלו ליצור, וגם הקהילות, מפגש שיש בו הזרמה, שיש בו קהילה, שיש בו חוויה. זה יותר היה, הרב היה בכלל נמצא במקום אחד, לא היה בישיבה שלו, והעמך מפוזר לא היה שם באיזה כפר. אם היית צריך שאלה קשה, היית שולח אל הרב לשאול, אבל לא היה מפגש חי עם התורה. אבל דווקא בתקופה כזאת, היה צורך נפשי חזק, והחלק הלימודי בתורה נשאר יבש. ואז נתגלו מיד קראים בעלי אישיות בלתי מזוקקה, מאורפלת בענני דמיונות כוזבים ונטיות רשעיות, קמו ויקימו חזון. ובמקום אשר הכיכר היה ריק, כשיש וקום, הם עשו חיל ויקו בתימון לב את האומה, הלא הם המשיחי השקר השונים למיניהם, שבלבלו את העולם וגרמו רעות רבות. יש תיאורים היסטוריים מדהימים מתקופת השבתאות, שקודם כל היה שם תקווה אדירה לגאולה, ושנות תח ותת, זה היה בשקר שנת תף חט, זה הייתה שנה שהיה בה הרבה תקוות גאוליות משיחיות, וקצת לפניה מופיע אותו משיח שקר, וזה מדהים לקרוא את התיאורים ההיסטוריים שמתוארים בספרים לאו דווקא של יהודים מאותה תקופה, מה קרה בעם ישראל במקומות שונים על פני הגלובוס, אם זה בחלב ואם זה בטורקיה, בכל מיני מקומות בלי תאום ביניהם. כל מקום שהבן אדם הזה הגיע, התחילה איזה רוח נבואית לפקות בלבבות. מתוארים ילדים שמתגלגלים ברחובות ומתחילים להגיד כל מיני דברי נבואה. כל מקום שהוא מגיע. ואנשים, פתאום איזה 80 נשים מתחילות להתנבא. וכל מיני תופעות שהן לא הגיוניות, שקורות לעם ישראל תוך כדי. להתנבא, להגיד, אנחנו רואות ככה, לא הכל היה אמיתי, היה שם המון המון ערבובים. אבל זה היה תופעה שהיא לא הגיונית. ובאותו זמן, על פני כמה מקומות בעולם, בלי תאום, תופעה שהייתה, שאפשר לתת לזה הסברים, כל מיני הסברים פסיכולוגיים, אבל אחד ההסברים היותר עמוקים לזה, זה שעם ישראל היה צמא כבר, כאילו הרגיש יובש, כל כך כל כך הרבה זמן, והיה צמא כבר, האנרגיות האלה חיכו רק לפרוץ. וכשהוא הגיע, הוא כאילו היה גפרור שנמצא בתוך די דלק שמחכים להידלק, והוא הדליק אותם. זה כמובן לא היה בקדושה ולא בצורה טובה. היה שם הרבה ערבוב של אמת ושקר. היה גם תלמידי חכמים גדולים שתמכו בו בהתחלה, ולקח זמן, לקח הרבה זמן עד שהם התפקחו ואמרו, רגע, טעינו. וזה יצר בלבול גדול בעם ישראל. אבל זה רק מראה איך זה לא תופעה של איזה משיח שקר, אדם רשע או שקרן, שמתה רבים אחריו. להפך, הוא רוכב על איזשהו צורך נפשי כללי. שעכשיו הוא הפך להיות הגפרור, אבל שהדליק פה את כל הציבור שכבר מרגיש הרבה זמן את הצורך הזה. בסדר, אפס מכל, אבל, אפס זה כמו אבל. אבל מכל הרע שבהם, לא עבד הצרור הקטן הטוב שהיה גנוז בהם. היה הרבה רע בשבתאות, המון רע. בכל משיחי השקר. כל תקופה כזאת שהיה משיח שקר, זה גרם לעם ישראל אחרי זה נפילות איומות. הרבה מאוד השתמדו אחרי תקופות האלה. היה רדיפות קשות שהעמים היו רודפים את עם ישראל, הגויים שעם ישראל שכן מתוכם, רדפו אותנו, כי גילינו כל מיני נטיות משיחיות וגאוליות, וזה הפחיד אותם. זה הביא רק צרות לעם ישראל. אבל יחד מזה אומר הרב, אחרי שהוא אומר שבלבלו את העולם וגרמו רעות רבות, הוא אומר אפס, מכל הרע שבהם לא עבד הצרור הקטן הטוב. היה שם ניצוץ טוב שהתגלה בתוך כל הסיפורים האלה, שהיה גנוז בהם. והוא ההתעוררות אל התחייה הפסיכית לעומת הישנות רק על היסוד האחד של הלימוד והחינוך המעשי המדוקדק בלבד. כלומר, הצורך הנפשי של עם ישראל, להתעורר לתחייה פסיכית. תחייה פסיכית אמרנו זה תחייה נפשית. לתחייה שיש בה הזרמה. מפגש חי עם התורה. מפגש שיש בו משיכה חזקה וחוויה חזקה, ולא להישען רק על היסוד האחד, שהוא גם נכון בפני עצמו, אבל הוא לא יכול לעמוד לבד, והוא היסוד הלימודי והחינוך המעשי המדוקדק. ההתעוררות הזו הזכירה את המעמד הבריא של האומה בקדמות נעוריה. כל פעם שבא גל כזה, אז הגל היה באמת מאוד רע ומאוד אחור, והוא גרם לנו לצרות רבות, אבל היה בו איזשהו ניצוץ של לזכור למה אנחנו מתגעגעים. ולזכור שלא להסתפק רק בחיי תורה של לימוד והלכות. זה לא הכל, כן.
בעצם היה פתאום כל מיני רוחות נבואה בילדים,
נשים עם
ישראל.
לא, תיארתי תופעות שקרו סביב משיחי השקר. סביב משיח השקר הזה ספציפית. מה זה? אני לא מכיר היסטורית, אני יותר מכיר את התקופה הזאת של השבתאות, ששם זה היה מאוד חזק. אבל היה כמה משיחי שקר, זה כן היסטורית, היה כמה. לא יודע אם גם התופעות שהתלוו לשבתאות היו בכל הפעמים, אבל תופעות של משיחי שקר היו. גם אחרי השבתאות הייתה תקופה, היה תנועה של פרנקיסטים, שגם שם היה משיחי שקר. והיו עוד כמה וכל מיני מקומות בהיסטוריה, אנחנו רואים גם באיגרת תימן הרמה מתייחס לתופעה של משיחי שקר. זו תופעה שהייתה קיימת בתקופות ארוכות בהיסטוריה. בסדר? ההתעוררות הזו הזכירה את המעמד הבריא של האומה בקדמות נעוריה, ביות נר אלוהים מאיר בקרבה ונביאיה מצאו חזון מהשם. עכשיו אנחנו מגיעים למה שבשבילו אמרנו את כל המאמר, לתנועת החסידות. החסידות, תנועת החסידות, תדעו רק היסטורית, כשהרב אומר חסידות בדרך כלל הוא מתכוון, הוא בדרך כלל מזהה, מסביר לך לאיזה תקופה הוא מתכוון, כי יש שתי תנועות חסידות שהיו בהיסטוריה, לפעמים זה עלול לבלבל. יש מה שהרב קורא לו החסידות הראשונה, ויש החסידות החדשה. פה הרב מתייחס ודאי, בלי שהוא אומר החסידות החדשה, הוא מתכוון לחסידות של הבעל שם טוב. אבל בדרך כלל תראו בכתבי הרב, אם תראו את המילה החסידות, בדרך כלל הרב יגיד אם זה החסידות הראשונה או החסידות החדשה. מה זה החסידות הראשונה? החסידות הראשונה זה מה שנקרא חסידי אשכנז. בלפני כמעט 900 שנה הייתה תנועת חסידות באשכנז של מעט תלמידי חכמים. אנחנו מדברים על, נקרא רבי שמואל הנביא ורבי יהודה הנביא קראו להם. או ספר הרוקח, רבי אלעזר מברמייזה היה אז חי, וזו תנועה של כמה תלמידי חכמים, ספר הרוקח ועוד, שהם היו מקובלים גדולים, מקובלים בסגנון מסוים, ולפני התגלות ספר הזוהר, מקובלים בסגנון מסוים, אבל הם היו מקובלים גדולים, ונהגו בהרבה מאוד פרישות, והרבה מאוד סיגופים, והרבה מאוד מידות חסידות. זה נקרא החסידות הראשונה. אפשר להגיד שהם כמעט הפוכים מתנועת החסידות שאנחנו מכירים. הם הלכו הרבה יותר על דרך של פרישות ושל סיגוף. ולמד אותה החסידות החדשה של בעל שם טוב, זה תנועת החסידות שאנחנו מכירים רובנו. תנועת החסידות של בעל שם טוב, זה תנועה שהתחילה מהבעל שם טוב והלאה. לזה הרב קוק קורא החסידות החדשה. צריך תדעו תמיד לשים לב, כי לפעמים הרב קוק יגיד, החסידות הישנה ואתה לא תדעי למה הוא מדבר, תחשיב שהוא מדבר על הבעל שם טוב ולא תבין את ההקשר. החסידות החדשה זה החסידות של בעל שם טוב מכנה, שהרב מכנה החסידות של בעל שם טוב. אז החסידות פה מדבר עליה החסידות של בעל שם טוב. החסידות יצאה גם היא מתוך התביעה של ההזרמה הנפשית אשר נרדמה. אחרי הניסיון הבלתי מוצלח של משיח השקר האחרון שבתאי צבי, שהוריד את ההזרמה הפסיכית למדרגת שיגעון ושחרון רשע, ונסתיימה אחר כך בכל נוכריותה במשיח השקר החצי רשמי, פרנק וסיאתו. אחרי כל אלה היה חשש גדול, פנטימס האומה לגמרי בכל שרית שנשאר בידה, מכוח הגנוז של ההזרמות הנפשיות החיות, ותשוב רק לשינון האותיות ושמירת המעשים, המצוות והמנהגים, בגב כפוף ולב רצוץ, וסוף סוף לא תוכל להתקיים בחוסר רעננות ורוממות הנפש. אומר הרב שהחסידות הופיעה בעולם מיד אחרי תנועת השבתאות הפרנקיסטים. אחרי שדעכו השני משיחי השקר האלה, שהביאו המון נזק לעולם. אומר הרב שאותו שבתאי צבי שלנו של מרכב היה, הוריד את ההזרמה הפסיכית למדרגת שגאון ושחרון רשע. הוא היה אדם בעל קריזמה מטורפת, ממש מטורפת. היום חוקרים מודרניים אומרים שהוא היה חולה במחלת נפש, של מניה דיפרסיה, הוא היה, היה לו תקופות שאפשר לפי התיאורים של אותה תקופה לאפיין אותם היום לפי המדע המודרני של הפסיכולוגיה כתקופות של דיפרסיה, של דיכאון, והיה לו תקופות שהוא היה במניה, שהוא היה בתקופות של שיגעון, גדלות, ובאותה תקופות אנשים חשבו שהוא המשיח, מאותן הופעות לא אנושיות שהיו לו, אבל זה היה מחלת נפש, זה היה שיגעון רוחני נפשי, וכמובן שיש הזרמה אדירה מאדם כזה. היה לי חבר שחלה, היה חולה במחלה כזאת, ולא נספרתי לכם, לא מכיר איך סיפרתי עליו, שהוא ניגן פעם באיזה... זה היה מטורף, כאילו יש לו כוחות שהם לא, הם מטורפים. ויש שם הזרמה מטורפת, כשהיית פוגש אותו במניה שלו, זה מטורף. ועם ישראל היה צמא לזה, אבל זה המון מעורבב בין מצב חולני, לא בריא, גם הרבה מאוד ערבובים רוחניים היו שם בשבתאות. כמובן הוא ערבב, כמו שכידוע, ערבב הרבה מאוד אידיאולוגיות קבליות, רעיונות קבליים, עם תאוות ויצרים, ועשה איזה מיקס ממש ממש בעייתי, של עבירות לשמה, והיה שם הרבה מאוד ערבוב וטשטוש רוחני ונפשי, אבל הזרמה הייתה שם, ועם ישראל הלך אחרי זה, אבל אחרי זה נוצרה לעם ישראל בחילה, בחילה מהתופעה הזאת, איזה גועל, מהשיגעון הזה שאתה פוגש בן אדם שהוא, הלב שלך יוצא אל התופעות האלה, ואחרי זה אתה מגלה כמה ריק יש שם, ואחרי זה ההשתמדות, הוא אחרי זה התאסלם, ואצל הפרנקיסטים התנצרו, וכל התופעות האלה יצרו משבר מאוד גדול בעם ישראל, וכל משבר כזה גרר איזו תגובת התנגדות מאוד מאוד גדולה לכל התופעות האלה. אנחנו רואים מיד אחרי השבתאות איזה איסורים מאוד מאוד גדולים שחכמי ישראל פתאום נוסרים בכל מיני מקומות על לימוד קבלה, ולהיזהר מכל הדברים האלה הם נורא מסוכנים, זה קבלה, לך תדע מה יש שם, תראה איזה צרות זה הביא לעולם, איזה סכנות, ובטח... עוד רגע נגיע לבעל שם טוב, עוד לפני הבעל שם טוב היה יהודי שחטף את כמעט רוב הריקושטים האלה, וכולם לומדים את התורה שלו, אבל תדעו לכם שזה בכלל לא היה פשוט בימיו, וזה הרמח"ל. הרמח"ל חשדו בו עד יום פטירתו כמעט.
שימה.
אחרי פטירתו, שהוא שבתאי, שהוא קשור לשבתאות. הרמח"ל בגיל 19 התגלה לו מגיד, והוא היה, ספרנו עליו פעם?
כן.
שהוא היה באמת תופעת טבע לא נורמלית, וחשדו בו שבחור בן 19 עם מגיד שמגלה לו, כותב לו ספר זוהר חדש, ספר תהילים חדש, וכותב בצורות דברים מטורפים, ויש לו חידושי תורה, ומגיד אומר לו מה לכתוב. יש לו מלאך שמתגלה אליו, ואנשים רואים את זה, נופל על הבימה, ויש תיאורים מדהימים היסטורית איך היו רואים את זה, ואומרים פה יש פה תופעת טבע, ופחדו ממנו, וכמעט כל הרבנים בדורו, כולם חוץ מאחד, יצאו נגדו בשצף קצף, קראו לו. אנחנו מתייחסים לרמח"ל בצדק, ההיסטוריה שפטה אותו לטובה, אבל באותה תקופה היה בלבול גדול ביחס אליו. קראו לו, מילים שאני מתקשה להגיד אותה, הרשע, התועבה, כאילו אותו, אתם תקראו, מי שתפתח ספר, יגרות רמח"ל בבני דורו, השערות יעמדו לכם, זה נורא מה שמתואר שם, ביחס לרמח"ל. רק אחרי פטירתו, הגאון מווילנה, והמגיד מזריץ', שמגדולי גם הליטאים וגם החסידים, הם אמרו, הרמח"ל הוא קודש קודשים, ולא הבינו אותו נכון בדורו. אבל שרפו כתבים שלו, וקברו כתבים שלו, ויש לנו מעט מאוד מהדברים שהרמח"ל כתב. כל מה שיש לנו שזה הרבה, זה מעט ביחס למה שהוא כתב, כי חשדו בו שהוא שבתאי. גדול הלוחמים בפרנקיסטים, נקרא רבי משה חגיז, היה חי פה בירושלים, והוא חשד שהרמח"ל הוא שבתאי. וכמו שהוא עשה מלחמת חורמה נגד הפרנקיסטים, הוא עשה גם מלחמת חורמה נגד הרמח"ל. ומה לא עשו לו? צרות, באמת צרות צרות. עשו לו מערב, פעם אחת ידעו שהוא עובר דרך איזה עיירה. עשו לו שם מערב, תפסו אותו בכוח, קשרו אותו, אמרו לו, אנחנו לא משחררים אותך עד שאתה נשבע בספר תורה, שאתה לא כותב יותר דברי קבלה ולא מלמד יותר תלמידים בקבלה. הוא נשבע. עשו לו באמת צרות רבות. ברוך אתה אדוני, אני אומר את כל זה כדי שנבין מה קורה אחרי תופעה שלילית, הזרמה רוחנית שלילית שמופיעה בעולם, איזה רגרסיה יש אחרי, איזה תגובת נגד מופיעה אחרי שמחזירה אותנו הרבה 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 אחורה. היא אומרת, תיזהרו מכל זה, וזה לא מצב מאוזן לאיפה שמחזירים אותנו, אבל זה תגובת נגד לתופעה שלקחה אותנו במקום מאוד לא טוב. אומר הרב שהיה חשש גדול, דווקא אחרי השבתאות, שעם ישראל יגיע לאיזה יובש הכי גדול בהיסטוריה. כי הוא ימנע מכל שרח משיחיות, ומכל שרח בעלי הזרמה. הרב קוק מנתח את ההיסטוריה ואומר, היה חשש עצום באותם ימים. שם ישראל יגיע לקצה השני חזרה, והכל יהיה יסתפק רק בדברים הכי יבשים, הכי הלכתיים. בסוף ההלכה והנגלה של התורה, והלמדנות, הגמרה וההלכה, זה בסוף הדברים הכי יציבים. שם אין הרבה טעויות. אתה לומד הלכה, אתה יודע מה צריך לעשות. אתה לומד גמרה, אתה יודע איך צריך. אתה מגיע למסקנות הנכונות. שם יש פחות... אבל זה יותר יבש. אז זה הבסיס של ההלכה, זה הבסיס של היהדות. אבל אם אנחנו נחזור לשם ברמה הכי יבשה, עם ישראל ירגיש פשוט יובש כל כך גדול, שכמו שהרב מתאר בכמה מקומות, שדברי הנביא, שביום ההוא התעלפו הבחורים והבחורות בצמה, אומר הרב, זה צמה רוחני, שעם ישראל מתייבש מרוב צורך בהזרמה רוחנית. והרב רואה בזה, בנבואה הקשה הזאת, שהתעלפו הבחורים והבחורות בצמה, את הסיבה לכפירה בדורו. אחת הסיבות המרכזיות שהרב מתאר במאמר עבודת אלוקים ובעוד מקומות, לכפירה בדור שלנו, זה היובש האדיר שקיים בתורה, שאדם לומד, ורואה כל כך הרבה פרטים, וכמו שאומר פה באחד הקטעים במאמר, אני לא זוכר אם הבאתי את זה, שבסוף כל התורה מתעסקת בסירים ומחוותות, וקרה, קשר, טרף, ואדם אומר, בשביל זה יהודי בא לעולם, הכל בסוף קשר, טרף, הפרטים הקטנים האלה, איפה הרוח הגדולה, איפה הבשורות הנבואיות, איפה גר זאב עם כבש, איפה ממלכת כהנים וגוי קדוש, איפה כל הדיבורים האלה. בסוף כל היהדות זה סירים ומחוותות, זה הכל. וזה היובש שהיינו חלילה עלולים להגיע אליו, אילולא היה פה נס, וזה באמת משהו שלא כסדר הטבע, שאחרי תקופה של כל כך ריאקציה, וחזרה אחורה, ופחד מכל בעלי הזרמה רוחנית, מופיע פה בעולם הבעל שם טוב, ומצליח לעשות את הלא יאומן, כשכולם פוחדים מהדבר שהוא בא לתת, הוא מצליח לסחוף כל כך הרבה רבים אחריו, ולהביא לעולם תנועה, הפעם באופן חיובי, שיש בה הזרמה רוחנית גדולה. גם לא, זה לא בא בקלות, כמו שעוד רגע נקרא, את תנועת ההתנגדות שהייתה לחסידות, והגאון מבין לה שבא לווסת את הסיפור, ולאזן אותו, אבל באמת יש פה איזה פלא, בתנועת החסידות שהופיע בעולם. אני חוזר שוב, אחרי כל אלה היה חשש גדול פנטימס האומה לגמרי בכל שריד שנשאר בידה מכוח הגנוז של ההזרמות הנפשיות החיות, ותשוב רק לשינון האותיות ושמירת המעשים, המצוות והמנהגים בגב כפוף ולב רצוץ, וסוף סוף, אחרי תקופה, היא לא תוכל להתקיים מחוסר רעננות ורועמות הנפש, וזה יביא לצרה גדולה בעם ישראל. הדבר הזה הורגש מצד האישיות הגדולה של אבות החסידות, שההזרמה הנפשית האלוהית הייתה חיה בקרבה. הרב מדבר פה עכשיו על הבעל שם טוב. אבל צורתה הייתה בלתי לימודית כל צורכה. כלומר, הבעל שם טוב, יש לנו גם כן עדויות די ברורות, היסטוריות, שבעל שם טוב היה תמיד חכם גדול גם בעולם הנגלה, יש תשובות שלו בהלכה, יש איזה דיון שלו בעניין הטרפות, אתה רואה שהוא שלט מסכת חולין, ובראשונים והאחרונים הוא ידע הרבה מאוד את עולם הנגלה, אבל זה פחות היה הצד הבולט שלו, הצד ההלכתי. כמו שאומר פה הרב, הצורה שלו, כלומר ההתבטאות של הבעל שם טוב הייתה צורה בלתי לימודית כל צורכה. זה לא היה שהוא היה לו ישיבה עם תלמידים ושיעור כללי ולימד גמרא, זה לא היה הצד שלו. הוא היה דמות יותר חוץ בית מדרש, יותר מסתובב בין האנשים, איש נסתר. עד גיל 36 הבעל שם טוב לא היה נודע מי הוא בכלל. אפילו גיסו, הבעל שם טוב היה נשוי פעם ראשונה. אשתו של הבעל שם טוב הייתה נשואה, התגרשה, והוא התחתן עם גרושה, הבעל שם טוב, ביהודיה בשם חנה. והיא הייתה בת משפחת רבנים גדולה, ואחיה קראו לו רבי גרשון מקיטוב, והיא התחתנה עם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה איזה יהודי נסתר כזה, היה הולך ליער, כל יום ראשון חוזר ביום שישי, חשבו שהוא חוטב עצים, הביא קצת איזה כסף הפרנסה הביתה. באמת היה סוד שרק הוא ואשתו ידעו שהוא הולך ללמוד שם, היה לו שם רב נסתר שלימד אותו בשם רבי אדם, רבי אדם בעל שם, וגם היה זוכה שם לגילויי אחיה השילוני, לגילויי תורה, אבל הוא היה נפטר כלפי חוץ. רק בגיל 36, אומר לו אחיה השילוני, שהיה רבו, הנשמה שהתגלתה אליו, לימדה את התורה, אומרת לו, עכשיו תלך ותגלה את התורה שלך. ואז הוא יוצא ואומר מי הוא, אבל עד אז חשבו שהוא באמת איש פשוט, גיסו. כן, גם רבי אדם בעל שם. התופעה הזאת שדיברנו על זה כמה פעמים, שנשמות מתגלות את המדרך ומלמדים אותם תורה, זו תופעה שקשה לאדם הממוצע המודרני לשמוע, קשה לו להאמין מה זה נשמה שבאה ללמד אדם תורה. התופעה שהיא היסטורית, היא ברור שהיא קיימת עד היום, והרב קוק יש לו תעודים, יש התכתבויות בינו לבין הרב חרלאפ, שהרב חרלאפ מתאר שהיה לו מגיד שאמר לו משהו, והוא כותב את זה לרב קוק, והרב קוק אומר לו, כן, אני יודע מה אתה מדבר, אני אפגש בכותל, נדבר על זה. וזו תופעה שהייתה קיימת עד ימינו. אני מכיר גם אנשים בדור הזה שזוכים לגילויים כאלה, וגם בדורות עברו. בדורות עברו יש, כמו שאמרתי, את הרמח"ל, שזה מתאר איזה רופא בשם רבי יקותיאל, שהיה רופא שבא ללמוד באיטליה רפואה, והוא קולט את המחזה הזה בתוך הבית מדרש של הרמח"ל, איך הוא נופל על הבימה ונשמה מתחילה לדבר מתוך פיו. תופעות שאנחנו מכירים אותן היסטורית, וגם הארי הקדוש ככה למד מפי הארי, מפי אליהו הנביא. וככה, הבעל שם טוב למד מפי אחיה השילוני. שזה לא בהכרח שהתגלה לו אדם בתוך גוף ולימד אותו תורה, אלא זה נשמה שהוא היה שומע ומלמד אותו תורה. יש תופעות כאלה, זה נקרא מדרגות מסוימות בתוך רוח הקודש. תופעות שקיימות עד היום. אוקיי, אחיה השילוני אומר לו, הגיע הזמן להתגלות, ואז הוא מתגלה, וגיסו שהיה עד אז מאוד ציני כלפיו ומאוד מזלזל, הוא היה, הרב שלה היה רק כי טוב, רבי גרשון היה תמיד חכם גדול, והגיס הזה הוא תמיד זלזל בו, שהוא זה מלמד תינוקות, או כאילו מה איתך, מה אתה, לא נראה יותר מדי תמיד חכם, קצת היו יורדים על חנה אחותם, שהתחתנה עם יהודי כל כך פשוט, ואז כשהוא מתגלה, רבי גרשון מכיר טוב, הופך להיות התלמיד הכי דבוק בבעל שם טוב, הוא מתחיל ללמוד תורה ועבודת השם, והבעל שם טוב היה בעל הזרמה בעיקר, פחות הצד הלימודי, פחות ישב עם תלמידים ולימד אותם מספרים, אבל כמו כמה סיפורים שסיפרנו בעבר, שהוא היה משמיע לאנשים את המנגינה, פחות את האותיות והמילים. כמו אם אתם זוכרות שתיארנו את המפגש בינו לבין המגיד, ממזריץ', שהמגיד ממזריץ' מגיע אליו וקצת מתבאס, הוא לא שומע שם תורה יותר מדי. שם אתה מדבר איתו עליו ועל דה ועל סוסים ועל כל מיני שטויות, הוא לא מבין מה הקטע, והוא בא לחזור, העגלון אומר לו, תישאר עוד יום אחד, זוכרות את זה? סיפרנו את זה פעם? לא סיפרתי?
כן, סיפרנו.
באותו לילה, ועל שם טוב אומר לו, אתה יכול להסביר לי את הזוהר הזה, הוא לא מצליח להסביר. בכל צורה, למרות שהמגיד ממזריץ' שהיה אחד מגדולי המקובלים, אז לא הצליח להסביר את אותו זוהר, ואז הבעל שם טוב פשוט קורא לו את הזוהר הזה עם ניגון, והוא מבין את הכל. מה שהבעל שם טוב בא להביא זה את המנגינה. המנגינה זה ביטוי להזרמה. משהו בהזרמה של התורה, במנגינה של התורה הוא מחזיר. וזה רוח גדולה, זה באמת תופעת טבע, הבעל שם טוב, תופעה ייחודית. מיוחדת בהיסטוריה, שמגיע האדם וכובש כל כך רבים אחריו, ומדליק להם את הלב בעבודת השם, לא דרך לימוד שכלי, אלא דרך מפגש חי, מפגש הזרמתי. אבל צורתה הייתה בלתי לימודית כל צורכה, ולא יכלה איפה להתבסס יפה על ידי חינוך מודרג, מסומן בסימנים תוריים קצובים, המגדירים אותו ועושים מעקה לאור המתרחב, שלא ייפול החוצה ולא תרבה המכשלה. פה הרב מזכיר לנו את מצוות מעקה. יש מצוות מעקה שאדם חייב, אדם שעושה גג, ככל שהמקום יותר גבוה, זה גם גג, זה גם גרם מדרגות, זה גם מרפסת, יש חובה לעשות מעקה. בכל סיטואציה כזאת יש חובה לבנות מעקה, וכמו בהלכה המעשית, ככה גם מובן רוחני. ככל שאדם עולה למדרגות גבוהות יותר, הוא זקוק יותר למעקה. יש כאלה שלפעמים דווקא את מצוות מעקה הם שוכחים כשהם עולים על מדרגות גבוהות. דווקא איפה שאדם יותר גבוה רוחנית, דווקא שם צריך לעשות מעקה. בתוך הבית אין מצווה לעשות מעקה. כשמקום נמוך אין מצווה לעשות מעקה. כשאתה עולה למקום גבוה, אתה צריך לשים גבולות יותר ברורים.
איך
מתבטא במדרגות גבוהות רוחנית? דווקא אדם יש לו הזרמה מאוד חזקה רוחנית, צריך עוד יותר להקפיד על גבולות ההלכה. ועוד יותר צריך להקדיש לעצמו שעות שהוא עוסק בהם בהלכה מעשית, בלימוד גמרא. איך אמר לי פעם איזה רב על רב אחר, לא משנה. אמר עליו, הוא מקובל גדול, וזה שהוא לומד כל כך הרבה נגלה, זה כי הוא רוצה לשמור על הרגליים. הוא רוצה לבנות לעצמו רגליים כבדות, שישמרו אותו, אחרת הוא יעוש גבוה מדי. וזה חלק ממצוות מעקה. או בית מדרש, שיש בו הרבה מאוד חדשנות, והרבה מאוד רצון להגיע לעבודת השם גאולית יותר. דווקא שם צריכים עוד יותר ללמוד את הספרים של הראשונים, ואת הספרים של פעם, ולעבוד על המוסר ועל המידות. לא לחשוב שאנחנו תפקידנו לחדש, וזה העניין שלנו בעולם. דווקא מי שיותר הולך למקום של חידוש, ולמקום של מדרגות רוחניות גבוהות, צריך עוד יותר לשמור על המעקה שלו ועל הבסיס. אז עכשיו הרב אומר, אולם שמירה פנימית הייתה בקרבו. לשמור נטייה זו שלא יצא ממנה מה שיצא מהנטיות של ההזרמות הבלתי נורמליות שקדמו לה. הבעל שם טוב היה לו ברקסים פנימיים, עוד רגע הרב יאפשן עוד יותר את השמירה הפנימית שהייתה בתוכו. היה לו שמירה מה שלא היה לקודמים, שהיו משיחי שקר, אצל בעל שם טוב הייתה מידה מאוד מיוחדת ששמרה עליו מכל הטעויות האלה, והיא אהבה געגועית נפלאה לאומה, אהבת ישראל הכללי ואהבת היחידים הפרטיים, עמדו בתוך ההזרמה נפשית זאת כעמודי איתן, אשר לא יזחו ממקומה מפני כל רוח פרצים. מה הרב מסמן כדבר המרכזי ששמר על הבעל שם טוב בפני עצמו, עוד לפני שהגאון מווילנה עשה את המלחמה כנגד תנועת החסידות? הבעל שם טוב לא נלחם דרך נגד נגד הבעל שם טוב. הגרא היה יותר בתקופת המגיד ממזריץ', בדור השני של החסידות. אבל לבעל שם טוב הייתה שמירה פנימית ששמרה עליו. עוד רגע נראה מה היה תפקיד הגרא בסיפור. אבל לבעל שם טוב, מה שמר עליו? אהבת ישראל. הייתה לו אהבת ישראל כללית ופרטית. כללית זה אהבה לאומה לדורותיה. הוא דאג לעם ישראל בכל מאודו. כל מה שהעסיק אותו מבוקר עד ערב, זה היה איך אני עוזר לעם ישראל לצמוח יותר, להיגאל יותר. על זה הוא היה מוטרד מבוקר עד לילה. כל עבודת השם שלו הייתה מכוונת לשם. אהבת ישראל מיוחדת מאוד הייתה לבעל שם טוב. ועוד דבר, אהבת כל אחד ואחד מישראל, אהבת הפרטים. אהבה לכל אחד ואחד מישראל. תגידו, למה זה משנה? אם היית אומר לי אהבת תורה, אהבת הלכה, הייתי מבין. אבל איך אהבת ישראל היא כל כך משמעותית בלשמור בן אדם מטעויות? אגב, אנחנו רואים את זה עוד פעם בהיסטוריה, אצל יהודי שאנחנו יותר מכירים אותו, הרב קרליבך, שהוא גם היה על התפר בהרבה מאוד סיטואציות. עד כדי כך שיש רבנים שסברו שהוא כבר עבר את הגבול בכמה דברים. אבל אני חושב שההיסטוריה מעידה על הרב קרליבך, ההיסטוריה שפתה אותו שוב באופן חיובי, ואומרת, הרב קרליבך החזיר איזו הזרמה מאוד מאוד חזקה לעם ישראל. ברוך השם, באמת, אשריו, זכה שדרכו עם ישראל, אנחנו לא מכירים את עולם היהדות בלי הרב קרליבך, אבל זוכר שפעם אחת כשהייתי צעיר, ראש הישיבה בישיבה לצעירים בירושלים אמר לנו שבאחד היורצייטים של הרב קרליבך, זה היה איזה כמה שנים בודדות אחרי שהרב קרליבך נפטר, אז הוא אמר, אני רק אתאר לכם איך היה נראה העולם לפני שהרב קרליבך הופיע. הוא אומר, אנחנו בישיבת כפר הרואה, היה לנו משהו כמו שלושה או ארבעה שירים שהכרנו, חוץ משירי שבת ומנוחה ושמחה ועוד כל מיני כאלה שירים סתם ככה לזמזם, כאילו שיר לרקוד בו, לא הכרנו כל כך שירים. הכרנו שלושה או ארבעה שירים. וזה אומר, בזכות זה שהרב נריה עוד היה אדם שאוהב מנגינות. אז הוא מלמד אותנו דברים. היום יש לך מאות ואלפי שירים בזכות הרב קרליבך. והשירים האלה זה לא סתם שיש עוד תווים בספר. זה יצר תפילות שונות, ותפילת קבלות שבת. וכל עולם היהדות שלנו קיבל איזשהו רוח חדשה בזכותו. באמת, אשרה ואשרי חלקו של הרב קרליבך. כמו שאמר הרב מאמשין עוד פעם אחת, הרב קרליבך היה... עשה איזו התוועדות שם. הרב מאמשין ביקש ללכת להיות יחד עם הרב קרליבך בהתוועדות. אמרו לו החסידים, אתה יודע, יש עליו שמועות לא טובות, שעושה ככה ועושה ככה. הוא אמר להם, אני מתפלל שיהיה לחלקי אמו בגן עדן, שאני אזכה לזכויות שלו בגן עדן. אומר, אני מתפלל... לא, אמר ככה. אמר, תדעו לכם שחלקו גדול מחלקי בגן עדן, וגדול מחלקי, לא החלקי באמת בגן עדן, מהחלק שאתם חושבים שיש לי בגן עדן. כלומר, חסידים תמיד חושבים שהרב שלהם יש לו הרבה יותר ממה שבאמת. אז אמר, יש לו החלק בגן עדן יותר גדול, לא ממה שיש לי באמת, אלא ממה שאתם אפילו חושבים שיש לי, שזה עוד יותר ממה שיש לי, אפילו זה, אפילו מזה הרב קרליבך גדול. באמת, רבו זכויותיו, ברוך השם. אבל זה באמת היה לא פשוט. אפשר להגיד גם עליו, שמה שהציל אותו זה אהבת ישראל שלו. היה לו אהבת ישראל, מי שקצת יקרא, וזכה להחזיר אלפים בתשובה בזכות אהבת ישראל שלו. למה אהבת ישראל שומרת על הבן אדם? נכון, אבל הסכנה שלנו פה שאנחנו מדברים עליה היא סכנת הגבולות גזרה שאדם ייפול מהגג. אז איך, איך הנקודה הזאת שהוא אחוז בדלקות באומה זה שומר עליו? יפה. אני חושב שזה הנקודה המרכזית. מה שהפיל את השבתאים ואת הנוצרים זה המשיחיות הפרסונלית. אני. היה שם משהו שמאוד מרוכז בעני, וזה ישר הביא לעבודה זרה, או לאיזושהי הגשמה ביחס לבן אדם, ויש לזה המון סיגים. אבל כשאדם מסור והוא מקבל אחרי הופעה 70 אלף שקל, ותוך כמה שעות לא נשאר לו שקל אחד כדי ללכת לישון בבית מלון, כי את הכל הוא נתן לצדקה לאנשים שהיו צריכים, זה בן אדם שבאמת אין לו, הוא לא מורכז בעצמו בכלל, הוא לא מעניין את עצמו, הוא עסוק באמת באהבת ישראל, והנתינה הזאת היא שומרת את הבן אדם, היא שומרת גם אותו וגם את מי שמסביבו מלהפוך אותו לאלוקים. כי מרגישים שהעניין זה לא אני, העניין זה גילוי כבוד השם. זה מה שהיה אצל הבעל שם טוב. אבל הרב אומר, בכל זאת לא היה הדבר מספיק, והדורות הבאים היו יכולים לאבד את הטובה החיה הזאת ולהופכה לרועץ. הבעל שם טוב הציל את עצמו, באמת היה לו מנגנון הגנה מאוד מאוד חזק, של אהבת ישראל מיוחדת, אבל בדורות הבאים, מי ערב לנו שלא יהיה זה עוד אנשים בתנועת החסידות, שהלכו על אותו ליין, על אותו רוח, והם יאבדו את זה בגלל איזה מקום פרסונלי מאוד חזק שיהיה אצלם. אולי יהיה להם איזה, לא יהיה להם את אהבת ישראל הגדולה של הבעל שם טוב. איך נדע? אומר הרב, לדורות הבאים באמת זה לא היה מספיק. לולי שנתמרקה בייסורים על ידי תבערת ההתנגדות מהזיו היותר עליון של נקודת הנשמה הישראלית במובן הלימוד והחינוך המעשי. שאומנם כפל בקרבו גם את ההזרמה החיה, אבל אצלו היה זה תפל לגבי העיקר. הרב פה מדבר על הגרה, שהגרה הרב מכנה אותו פה הזיו היותר עליון של נקודת הנשמה הישראלית במובן הלימוד והחינוך המעשי. אחד גדול בכל הדורות זה הגאון מווילנה, שהיה עצום גם בן נגלה וגם בן נסתר, כתב כתבים בהלכה, את אחת היצירות המופלאות על השולחן ערוך שנקרא באור הגרה, שלכל סעיף בשולחן ערוך הגאון מווילנה מוצא את מקורותיו, אפילו כאלה שהשולחן ערוך עצמם לא התכוון אליהם. כלומר, השולחן ערוך פסק הלכה על פי הרמב״ם, על פי הריף, הגרם מוצא לזה ראיות מהירושלמי, מהבבלי, מקומות שאף אחד לא מצא, ולכל הלכה בשולחן ערוך הוא מראה לך איפה המקורות שלה, כתוב בצמצות כמו איזה כתב חידה, עד כדי כך שהרב בעצמו, הרב קוק בעצמו, כתב ספר של ביאור, באר אליהו, ביאור לביאור הגרא. הגרא כתב איזה ברמזים את המקורות של שולחן ערוך, הרב כתב ספר שלם, שפותח את הרמזים האלה, מסביר לך את ההפניה הזאת לפה, בוא תבין מה ההקשר. לפעמים הגרא מתחיל לעשות פינבון כזה של קושיות ערוצים, והקשה הרן, ומתורת בו במציאה דף זה וזה, איך? מה הקשה הרן? מה מתורת שם? איך זה מתורת? אז הרב צריך לפתוח את זה. ונפלא לראות את, את הגאונות של הגרא. והגרא גם בנסתר כתב ספרים בקבלה מאוד מאוד חשובים, באור לספר דצניותה, ועוד כל מיני ספרי קבלה. הוא היה גאון מיוחד ביותר, בכל הדורות החשיבו אותו, עד היום מחשיבים אותו בספרי הפסיקה כמו אחד הראשונים, את הגאון מווילנה. וכשהוא, תחשבו מה זה, עם כל כובד משקלו התורני, שם את עצמו כנגד תנועת החסידות, זה אולי הדבר שהכי יכול לאזן את תנועת החסידות. והיה שם מאבק לא פשוט. רצו גדולי תלמידי המגיד ממזריץ' לבוא לפגוש את הגאון מווילנה ולדון איתו. הוא יצא מהעיר, מהדלת האחורית הוא יצא מהבית, הם דפקו בדלת, הוא יצא מהדלת האחורית, לא הסכים לפגוש אותם. זו הייתה התנגדות מאוד קשה בשעתה. יצרה מתח גדול בין, בתוך עולם התורה היהודי, בתוך עולם היהדות, עד כדי בעיות של נישואים, שהיו פוחדים אלה להתחתן עם אלה. אתה מהקד של החסידים, היה בזה מלא בלגן, נכון. באותה תקופה, הרבה פעמים זה ככה, צריך לדעת את זה, שבתקופה שיש בה תסיסה רוחנית גדולה, יש בה גם תסיסה של התנגדות גדולה. ולפעמים מי שנמצא בין הפטיש לסדן באותו דור, חווה חוויות מאוד קשות. של מריבה הרב קורא לזה קטגוריה בין תלמידי חכמים, וזה קשה. אבל אם נרים את המבט ונסתכל איזה 100-200 שנה קדימה, נראה שכל האש הזאת שיש בבירורים של אותו דור, מקבל פרספקטיבה אחרת, ואתה מבין עד כמה אלה היו הכרחיים ואלה היו הכרחיים. אנחנו בדור שבדיוק ככה אפשר להסתכל עליו. מה זה?
כי אנחנו חכמים אחרי מעשה, כי אנחנו באמת יכולים להסתכל על
אנחנו חכמים אחרי מעשה ביחס לגאון מבילנה ולחסידות, ואנחנו חכמים בתוך מעשה ביחס לדור שלנו. גם בדור שלנו יש תופעות מאוד כאלה. לפעמים יש קטגוריה מתלמידי חכמים בין חדשנים לשמרנים, בין כאלה שרוצים לפרוט קצת קדימה לכאלה שאומרים, מה אתה מחריב את עולם התורה, תיזהר. ויש פה ברורים שקורים, ויש גם סיגים כאלה שהם באמת קליפות משני הצדדים. יש כאלה שהם מכניסים לעולם התורה כל מיני דברים שלא קשורים, ועולם התורה צריך להקיא אותם. ויש כאלה שיוצרים איזה חנק ואיזה כיפאון בעולם התורני שלנו, וגם זה לא טוב. וצריך למצוא את דרך המלך. אנחנו בדור שיש בו הרבה ברור, ויצאו דברים החוצה, ויהיה דברים שיתטרפו בפנים, ויפכו להיות יותר מדויקים ויותר נכונים. בתוך הדור הזה בעצמו לפעמים קשה. לפעמים אתה שומע אמירה של רב, איך הוא דיבר ככה על רב אחר, וזה נורא קשה, ואתה רואה קטגוריה, כמו שהרב מכנה את זה, מתלמידי חכמים, וזה קשה לראות, וקשה לשמוע. אבל כשאתה מרים את המבט, אתה רואה עד כמה זה מערכת איזונים מאוד מאוד בריאה בתוך הגוף התורני שלנו הגדול. כמו בתוך גוף האדם. גם כדוריות אדם הלבנות, גם כדוריות אדם האדומות, הן נזקקות לנו. וכשיש יותר מדי בצד אחד, הגוף צריך לאזן את עצמו. ויש מאבקים, העיקר שנגיע לאיזון. איפה אתה מוצא את עצמך בתוך המאבק הזה, בצד הזה, בצד הזה, או בתוך בין הפטיש לסדן? זה כל נשמה ונשמה בהתבררות שלה. אנחנו בדור שיש בו הרבה ברורים רוחניים, וכמו הגאון מווילנה, זה מודל שעולם התורה ככה מתנהל במשך תקופות שונות, דווקא בתקופה שיש בה פוטנציאל חידוש גדול יותר, ואיזשהו ברור גדול צריך לבקוע לאוויר העולם, יש בה גם הרבה יותר קטגוריה וברור לא פשוט שקורה. בסדר? לאו דווקא, זה לא תנאי הכרחי, אבל ברור שתנועת החסידות, כדי לשמור על עצמה, היא צריכה קשר מאוד חזק לעולם ההלכה. באמת כל אדמור עד היום מחזיק לעצמו, ביחד עם הכיסא של האדמור, תראי לידו יושב אב בית דין. בחסידויות בירושלים היום, תראי, חסידות תולדות אהרון, תולדות אברהם יצחק, כל החסידויות האלה, תראי, האדמור יושב, ויש לידו את אב בית דין של הקהילה. איש הלכה. לפעמים החסיד, הרב, האדמור בעצמו, ככה היה בחסידויות גור, ככה בחסידויות חב"ד, וככה בהרבה חסידויות, האדמור בעצמו היה תמיד חכם גדול גם בנגלה וגם בנסתר. אבל גם אם הוא בעצמו לא היה גדול בנסתר, בנגלה, כי לפעמים זה סוגי הזרמות שונות נפשיות, לפעמים יש אדם שהוא בעל הזרמה רוחנית מאוד מאוד חזקה, אבל פחות הצד הלימודי, הפרטני, פחות העניין של נשמתו. אבל לפחות שהוא מרגיש איך הוא הולך יד ביד עם עולם התורה וההלכה. באמת זה לא היה פשוט בתחילת תנועת החסידות, אילולי ההתנגדות הגדולה של הגאון מווילנה, לא ברור שתנועת החסידות היום הייתה כמו שהיא נראית. ושהיינו מקבלים ממנה את כל הברכה הגדולה שלה. היה חשש גדול מאוד שהיא תהפוך להיות איזה זרם שהוא עלול להתגלץ לאיזה תנועות משיחיות שיצאו מכלל ישראל. וברוך השם שהיה לה את הגאון מווילנה שעמד בצד השני. בהרבה מובנים אגב, לא רק במובן ההלכתי. רוצים עוד מובן, המובן הציוני. החסידות רצתה גאולה. אבל מה זה ציור הגאולה של החסידות? לקטוף מלאכים ונשמות. להגיע לארץ ישראל כדי להיות בארץ הקוידש, ופה לזכות לעוד מדרגות גבוהות רוחניות. הם לא בנו את הארץ, החסידים. החסידים הלכו והתנחלו, זה העלייה הראשונה, זה עליית תלמידי הבעל שם טוב, עוד לפני עליית תלמידי הגרא. הם עלו והתנחלו בצפת ובטבריה. העלייה הראשונה, הראשונה לארץ ישראל בציונות המודרנית, זה עליית תלמידי הבעל שם טוב. אבל איפה הם הלכו? לטבריה, לצפת. ושם הם הכירו במרכז תורני. והעניין שלהם שם היה דבקות. הם לא באו לפה להקים עוד מושבות, להקים ארץ, נחלה. הגאון מבין לה כשהוא שלח את התלמידים שלו לארץ, תקימו פה עסק חקלאי. תקימו את פתח תקווה. הם פרצו את בין החומות והקימו את שכונת מאה שערים. היה להם עניין להתרחב, להיות חקלאים. יואל משה סלומון היה תלמיד תלמידו של הגאון מווילנה. זה מבית מדרשו, שמקים את הארץ. עכשיו, זה נטייה אחרת, לא רוחנית כזאת שמימית. לא רק מחפשת את הדבקות, רוצה את המימוש בתוך החיים. אם לא היה את הגאון מווילנה, עולם התורה שלנו היה עולם מנותק לגמרי מהמפגש עם הארץ.
לא, זה לא הגיוני.
לא הגיוני מה?
כאילו... למה זה יכול לבוא בצורה כזאת? כאילו, למה אפשר לעשות את ההבחנה? נגיד, מילא אני אדם פשוט, שאני לא עושה את ההבחנה בין האדם לבין החסידות. כאילו נשמע שלא רק את מנהיגי החסידות, ממש מנהיגי החסידות, זה שהבעל שם טובה והוא לא היה מוכן לפגוש אותם.
בשם טובה, בעל תניא.
כאילו, למה אפשר לעשות את ההבחנה הזאת? וכאילו, זה לא אנחנו, זה גדולי העולם שהתנגדו אחד לשני.
זה מה שהוא לא עשה את ההבחנה, אולי הוא עשה את ההבחנה, והוא אמר, אני יודע לעשות את ההבחנה, אבל את לא תדעי לעשות את ההבחנה. ועכשיו אני אכניס אותו הביתה, יגידו, בעצם הגאון מווילנה, תכף הוא סובר כמוהם, אבל בסדר, הבדלים דקים של רוחנים, לא מעניין אותנו. ואני לא אעשה פה איזה קאט כזה ברור, שאנשים פשוטים יגידו, הם לא ידעו מה דנתי איתו ודיברתי איתו. הם ידעו, הגאון מווילנה לא הסכים לארח אותו בבית שלו. וואו, כנראה הוא באמת מסוכן. זה ברקס אמיתי.
אבל זה דרך?
כן, זו דרך לפעמים. לפעמים כשצריך לעשות בתוך עם ישראל איזונים, לפעמים צריך לשלול עד הסוף. אני לא אומר שתמיד צריך לנקוט בדרך הזאת. לפעמים גדולי ישראל יש את המערכת שיקולים שלהם. אבל את רואה שבראייה היסטורית, זה מה שהציל אותם. אם היה פה משהו יותר מורכב, יותר עדין, לא בטוח שזה עושה את העבודה.
זה מוזר, בסוף הקדוש ברוך הוא לא... כי ברור שכן, זה 70 פנים לתורה ויש דרכים, אבל בסוף רוצה שעם ישראל יאהב לך את זה.
זה לא קשור לאהבה. אין לי ספק שהגאון מווילנה אהב גם את גדולי החסידות, אהב אותם, וזה לא קשור לאהבה. זה השאלה להנהגה המעשית שלו. ההנהגה המעשית לפעמים היא צריכה להיות, וכמו שלפעמים, אם הבת שלי תשאל אותי, אבא, למה הם נוסעים בשבת? אז לפעמים אני אגיד לה, הם חוטים בחטא מאוד חמור. ממש חוטים בחטא חמור, כי הם רשעים. לפעמים אני אגיד ככה, לא תמיד, לפעמים אני אגיד ככה. הרבה יותר מורכב מהתינוק שנשבע, למה לחשוב ככה? כי ילד מבין אמירות חדות. אחרי זה היא תגדל, היא תבין שזה הרבה יותר מורכב. לא לגמרי רשעים. לכן לא תמיד אני אגיד את האמירות הקיצוניות האלה, אבל זה תלוי, יש ילדים שלפעמים צריכים לשמוע אמירות קיצוניות. כי זה מה שיאזן אותם. בסדר, יבוא זמן, ויהיה אפשר לדבר יותר בצורה עדינה. אבל לפעמים צריך לדבר בצורה מאוד חותכת. היה פעם תלמיד אחד שבא אליי עם איזה סיפור. של איזה חטא שהוא עשה. בדרך כלל אני מחבק. אבל אצלו אמרתי לו, אתה רשע, אני לא רוצה יותר שתלמד אצלי בכיתה. תעבור כיתה. על חטא שהוא בא לספר לי שהוא עשה. פעם אחת עשיתי את זה. וזה יצר אצלו תנועת תשובה מאוד חזקה. אבל אם לא הייתי שם קיצוני, לפעמים צריך לדבר בקיצוניות. לפעמים אתה מזהה שעכשיו, אם הוא לא יחטוף בומבה, הוא המשיך להתנהג לפסוח את שני הפעיפים כל הזמן. לפעמים גדולי ישראל מזהים. עכשיו זה יהיה נכון, לחתוך את זה, להגיד, לא מוכן לראות אותך. שיקולים כלליים. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. אני לא כל החלטה של כל אחד מגדולי ישראל, למשל, גדולי ישראל התנגדו לציונות. זה הרבה יותר מורכב. כמו שאמר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא ציוני. כולנו ציונים, אני אתפלל כל יום על ציון. למה הם באמת התנגדו? לתנועה החילונית שנדבקה לציונות. למה הם לא אמרו? אנחנו מתנגדים לחילון, אנחנו אוהבים את הציונות. אני לא אמרו ככה, אנחנו מתנגדים לציונות. כי הם שיערו שאמירה כזאת מורכבת, אז התלמיד שלהם יגיד, אז הם אוהבים את הציונים, הם לא אוהבים את המעשים שלהם. אז עכשיו אני גם כן אתחבר לציונות, ומתי שהוא כבר יאבד את זה. אמרו אמירות, לפעמים טועים, לפעמים קרו דברים לא טובים בגלל זה. אולי בגלל שהם לא התחברו, אז נוצר פה הרבה מהסיבוכים שאנחנו חווים עכשיו, וכל השואה. לא יודע. לא אומר שכל החלטה היא אמת צרופה. אבל החלטות כאלה יש בהם המון המון היגיון. בהקשר של הגאון מווילנה היא ודאי החלטה ש, כמו שאומר פה הרב, היא מאוד מאוד הועילה לעם ישראל במהלך ההיסטוריה. בסדר? בואו לפחות נתקדם את סוף הסוגיה של החסידות. בכל זאת לא היה הדבר מספיק, והדורות הבאים היו יכולים לאבד את הטובה החיה הזאת ולהופכה לרועץ. ולא שנתמרקה בייסורים על ידי תבערת ההתנגדות, מהזיו היותר עליון של נקודת הנשמה הישראלית, במובן הלימודי והחינוך המעשי, שאומנם כפל בקרבו גם את הזרמה החיה. הגאון מווילנה היה גם את הצד הלימודי בצורה מאוד מאוד חזקה, אבל גם היה אצלו הזרמה חיה. הגאון מווילנה יש תיאורים, התלמידים שלו היו דבוקים בו והעריצו אותו. ורק נוכחותו נתנה להם המון המון הזרמה. אבל זה לא היה הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית יותר הייתה הצד הלימודי. אבל אצלו היה זה תפל לגבי העיקר, העיקר היה הצד הלימודי. זאת היא הפסיכיקה התורית של הגר"א. בעצם אנחנו רואים פה שיש שני סוגי פסיכיקות. יש הזרמה פסיכית ויש פסיכיקה תורית. זה בעצם שני העמודים שדיברנו עליהם לאורך כל המאמר. הצד הלימודי והצד ההזרמתי. הפסיכיקה התורית של הגאון מווילנה, הפסיכיקה זה הנפשיות התורנית של הגאון מווילנה, שעמדה לשטן נגד הרחבת ההברמה הנפשית האלוהית של הפסיכיקה של הבעל שם טוב, שלא הייתה מבוססה כל צורכה בחינוך הלימודי, והיה מקום להתיירש לא תתנקר במשך הימים. מחלוקת לשם שמיים זאת בנתה דווקא על ידי שני יסודותיה המתרוצצים זה בזה, שפריר שמיים עדינים וזקים, מלאי חן ותפארת, על הכיכר הגדול של כנסת ישראל בגולה. כמו שאומר הרב, זה התהליך שמאוד מאוד בנה את עם ישראל, דווקא על ידי שני יסודות המתרוצצים, והיה איזון לכאן ולכאן, זה מה שיצר את דרך המלך, שאנחנו היום מקבלים משניהם, גם עולם החסידות. הרב כותב באחת האיגרות שבאמת המחלוקת הזאת כבר היא לא קיימת היום, כמו שיש לנו עדיין תנועת החסידות, יש דמויות בתוך עולם החסידות, ויש כמובן את הליטאים, אבל זה כבר לא בקצוות. בעולם הליטאי יש הרבה מאוד עבודת השם, יש הרבה מאוד לימוד אמונה, היום זה הולך וגדל בארץ ישראל, ובעולם החסידי יש הרבה יותר לימוד נגלה, ואין כבר כל כך הרבה הבדל חוץ ממנהגים, עושים טיש, לא עושים טיש, לא כזה נפקמינה, אבל עם ישראל קיבל משני העולמות האלה ביחד. כן. זו שאלה טובה. אני לא יכול להתחייב על כל הרבנים. לפעמים יש גדולים שעושים את זה מתוך מבט רחב וכל השיקולים פרוסים לעיניהם. ולפעמים לא. לפעמים שזה גם סייגים של מידות לא טובות. וכמו שיש אגו לאדם הפרטי, יכול להיות, כמו שגמרא אומרת, יש תמיד חכם שרותח, התורה מרתיחה אותו. אבל יש גם מקרים שיש שם מסיגים של מידת כעס, או לא יודע מה, וזה מאוד מורכב. מאוד מאוד מורכב. אני חושב שאנחנו צריכים כמה שפחות לדבר בדור שלנו בשפה פוסלת, או יותר בשפה מבררת. אבל כעומד מהצד לפעמים, כשומע רבנים שמדברים בצורה קיצונית, או חריפה ביחס לאחרים, אני משתדל לראות בזה תהליך אלוקי. תהליך שנצרח לעם ישראל כדי לקבל את האיזונים. ולהבין את הצד הטוב שבאופן אישי קשה לי עם זה. אבל אני רואה בזה תהליך שהוא לפעמים הכרחי בתוך האומה, ומקווה שהשם יסדר את זה באופן כזה שזה לא יהיה יותר מדי. כי לפעמים, תדעו, כל פעם שרב מדבר בגנותו של רב אחר, יש בזה קצת צד ששומט את הקרקע מתחת לרגליים שלו. כי מחר יבוא מישהו ויגיד, כמו שאתה דיברת עליו, גם הוא ידבר עליך. וכמו שאתה אומר, אתה הורדת לי את האמון ברב הפלוני, אז בעצם כל האמון שלי ברבנים יורד. היה פעם איזו ישיבת רמים שעשו במקום שאני עובד בו, אחרי שאחד הרבנים התבטא על איזה רב אחר בצורה חריפה. וזימנו את כולם לשיחה, מה גבולות הגזרה שלנו, איך שייך לדבר על הרבנים ואיך לא שייך. ואז אמר את המשפט שאמרתי עכשיו, אמר הרב אליעזר קשתיאל, הוא אמר, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שכל פעם שמישהו אומר, הוא התנגד אז לאותו, אותה התבטאות ביחס לאותו רב, והוא אמר, תדעו שכל פעם שמישהו פה מדבר על רב פלוני בצורה שוללת, התלמיד שומע שתי אמירות. הוא שומע, הרב פלוני יש לו איזה בעיה, סבבה, הוא שומע, הרבנים יש להם איזה בעיה. ומחר גם אותך הוא כבר הפסיק לשמוע. וזה באמת מסוכן מאוד. מסוכן מאוד, אני חושב שבשנים האחרונות נעשה בזה איזושהי החרפה בשיח התורני, ויש בה בעייתיות. משתדל, כמו שאמרתי מקודם, לראות בזה את הצד מערכת האיזונים של האומה. ויש בזה גם הרסיגים לפעמים, לא פשוטים.
הרב, איך אנחנו כאנשים פרטיים, כאילו בסוף, אני לא מרגישה שאני יותר מדי מבינה בעולם הזה, איך אני יכולה להבדיל בין רבנים שאומרים אמירה מסוימת לרבנים שאומרים אמירה אחרת, שזה לא מוביל איזושהי תנועה חדשה, שזה לא יותר איזושהי, לא יודעת אם נביא השקר באותה רמה, באותה עוצמה שזה היה, אבל כן אנשים שמקימים איזושהי קאט, שמחשבים כרבנים שמחשבים איזושהי עמדת מפתח מאוד מאוד גדולה, ואז פתאום משהו מסתובב. איך אני כאילו כבן אדם פשוט יכול לתנות לדברים כאלה?
יש גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים, והם נקראים שולחן ערוך. שולחן ערוך זה גבולות גזרה. עכשיו, לא תמיד זה קודם כל דבר פשוט. אם את שומעת רב שבחינתו שולחן ערוך זה אופציה, אבל לא מחייבת, אז הוא מחוץ לגבולות הגזרה. כשהגעתי ללמד במכינה, אז אני גדלתי בבית מדרש אחר לגמרי מהמכינה. ואפילו אחד המקומות המשמעותיים שהיו לי בתחילת דרכי היה אנטי-ממלכתי, באתי אצל הרב טל. והם אמרו לי, איך אתה, מה אתה בא ללמד במקום כזה ממלכתי כמו אלי? ומה מה, מה אתה בא לעשות פה בכלל? למה מעניין אותך להיות פה? אז אמרתי להם שאני מוכן, אשמח ללמד תורה בכל מקום שעונה לשתי הגדרות. זה גבולות הגזרה שלי. גבול גזרה אחד זה ששולחן ערוך זה הבסיס. הוא לא אופציה. הוא בסיס, הכרחי. וזה לא, אני מקפיד על זה, פחות מקפיד על זה. יש מקומות לצערנו, גם יש מקומות תורניים, ששולחן ערוך זה אופציה. אופציה של חיים, אבל יכול להיות שם מישהו עם נטייה הפוכה, וכאילו אומר את דבריו ברמה, ואף אחד לא אומר לו, הלו, זה סותר שולחן ערוך. יש מקומות כאלה. אז זה לא. אמרתי, ותנאי שני, זה שלא פוסלים פה אנשים. לא מזכירים פה רב פלוני ואומרים, הוא לא רב. אם יהיה תופעה כזאת, אני אתקשה ללמד במקום. כמו שאמרתי, אחרי כמה שנים, רב אמרו לי, אנחנו עומדים בשני התנאים האלה. אחרי כמה שנים, היה סיטואציה שממש מישהו התבטא מול רב אחר ואמר, הוא לא רב, וכמעט רוב הצוות הזדייק מול זה. כלומר, לא הסכים לאמירה הזאת, כולל הראשי המכינה. אני אומר את זה זה שתי נקודות, בצד אחד, גבולות גדולה של שולחן ערוך. בצד שני, יש כאלה שזה, יש מצבים שזה ממש על התפר. יבוא רב ויגיד איזה חידוש הלכתי מסוים. אם הוא ינמק את זה, הלכתי את שולחן ערוך, אם הוא יגיד, למשל, יש תופעה מאוד מאוד כאובה. בדור הזה של אנשים שהחליטו ששיבה נקיים זה אופציה. שיבה נקיים זה הלכה, הרמב״ם, נכון שזה חלק מהנושא הזה, זה נשען על יסודות מאוד מאוד משמעותיים הלכתית, לאו דווקא של מנהג. אבל שורה התחתונה של שיבה נקיים זה מנהג שרבי זרע אומר אותה בשם בנות ישראל נהגו אותו. ופתאום בדור האחרון קמנו איזה פרופסור, דוקטור רופא בירושלים, והתחיל להניג איזה לבטל שיבה נקיים. שכל זוג בבית שלו יכול לבטל שיבה נקיים וזה לא מחייב. הרמב״ם אומר שאין אדם בעולם שיוכל לבטל את המנהג הזה, כך כותב הרמב״ם. וכל גדולי ישראל בשולחן ערוך, כולם פסקו את זה, אף אחד לא יקל אפילו בחצי יום בשביל הנקיים. ופתאום קם לו איזה רופא שהוא אפילו אותה מתחכם, בקושי מבין בתורה, כותב ספר על העניין הזה ורוצה להקל בשביל הנקיים. ואז קמים להם כל מיני מדריכות הלכה וכל מיני, סיפר לי את המתחכם שהיה בכנס של כל מנהלי החמד בארץ, לפני חודש וחצי בערך, כל מנהלי החמד שתבינו, כל המחנכים בציבור הדתי-לאומי. היו שם, כל המנהלים. ועלה שם בעלה של דפנה מאיר, מיותניאל, ודיבר במשך חצי שעה, למה לדעתו ולדעת אשתו, זכרונה לברכה, השם קום דמה, צריך לבטל את שיבה נקיים. ישו שם רבנים, ואנו נבוכים איך הם התנגדו אליו, כשהוא מזכיר בשם אשתו, שהיא הייתה צדקת, אבל... אבל אין, אסור להקל בדבר הזה, אין שום היתר הלכתי בשום צורה שאיך לא תהפוך את זה להקל בדבר הזה. וזה מה שאני מתכוון, מקום ששולחן ערוך זה אופציה. לזה אני מתכוון. אבל אם יבוא רב עכשיו ויגיד, תשמע, בשירת נשים לא צריך לצאת מהחדר, מספיק להוריד את הראש ולסתום את האוזניים. בסדר, יבוא רב ויקל בכל מיני סוגיות. הרב אבינר מאוד מאוד מקל בענייני נידה. רב עובדיה מאוד הקל בענייני נידה. יש כל מיני רבנים מקלים. זו סיבה להגיד שהוא לא רב? בסדר, בתוך השדה ההלכתי של השולחן ערוך, יש כל מיני... אבל יבוא בן אדם או רב, לא משנה מי, ויגיד, שיבה נקיים זו אופציה? אגב, כשפרסם אותו דוקטור, רופא, את המאמר, את הספר שלו על לבטל שיבה נקיים, הראשונים שהתנגדו אליו היו הרב שרלו והרב בן אלאו. שניהם כתבו מאמרים סופר חריפים. הרב בן אלאו כתב יחד עם אשתו מאמר סופר חריף נגד הדבר הזה. קשה לי עם כל מיני התבטאויות שלו, בהרבה הקשרים. אבל יאמר לזכותו, כתלמיד חכם, כתב מאמר מנומק, לא, אסור לבטל שיבה נקיים, לא ייתכן. ובתוך גבולות ההלכה. יבוא מישהו ויגיד, פה זה אופציה, מבחינתי הוא יצא מהמערכת. ותוך גבולות ההלכה יש שדה רחב מאוד של מחלוקות ודיונים. ולא בגלל שהוא חושב אחרת ממני, הוא הפך להיות לא רב או לא תמיד חכם. טוב. שבת שלום.